שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע של שמחות ובשורות טובות, אצל כל אחד ואחת מישראל, בכל מקום שהם. ישר כוח לטכנאים היקרים שלנו, רמנדי אור, רבורי כהן, שנהיה כולנו שלוחים טובים להפיץ אור וחסד בעולם. הלב שותה דם, הלב שבור, הלב זועק, והלב מטבע הדברים גם מחפש נקמה, מחפש להחזיר. מה עושים עכשיו? איך ממשיכים? אנחנו לא רק מדברים על מה שהיה, אנחנו גם מדברים על מה שיהיה. בטבע הדברים, נקום נקמה דם עבדיך השפוך, אנחנו רוצים לעשות משהו. וכל אחד יודע מה צריך לעשות. צריכים לעשות כך וצריכים לעשות אחרת, במדיניות, בביטחון, בממשלה. אז הכל נכון. יש את התפקיד של הצבא, ויש את התפקיד של המשטרה, ויש את התפקיד של הממשלה. לא צריכים להרבב בין הדברים. אבל יש גם את התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו לא ראש הממשלה ולא שר הביטחון, ולא שוטר ולא חייל. אנחנו יהודים ירי שמיים שיש לנו שליחות מיוחדת בעולם. ויש את מה שאנחנו צריכים להוסיף, שאת זה אף אחד לא יעשה בלעדינו. אנחנו רוצים לדבר היום על נקודה באמת מיוחדת במינה שמתקשרת מאוד גם עם שיעור התניה היום. שיעור התניה שרצינו ללמוד, לא התכוונתי, כך יצא בהשגחה פרטית, לדבר על נקודה שממלאת כוח, ממלאת ביטחון, מה צריכים לעשות? מה מוטל עלינו כיהודים ירי שמיים? מה השליחות המיוחדת, היהודית, הייחודית, שנועדה לכל אחד ואחת מאיתנו? גדלתי בכפר חבד. בכניסה ליישוב מצד ימין, יש את שטח בית הספר למלאכה. בית ספר מקצועי שגידל דורות דורות של תלמידים, שבזכות בית הספר הזה הם היום יהודים מסורתיים, דתיים, ירי שמיים, כל אחד ברמה שלו. בית ספר שלימד מקצועות, נגרות, מכונאות, מגמת דפוס, והטמיע בנערים, הטמיע בבחורים, עירת שמיים אמיתית, אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, הרגשת זהות חלק מהעם היהודי, וזה בית ספר שנחל להצלחות מדהימות עד היום, במקומות שאני מסתובב שאני הולך, שואלים אותי, אתה מכיר את המדריך הזה, אתה מכיר ההוא? גדלנו בכפר חבד, למדנו בבית הספר למלאכה בכפר חבד. אנחנו היינו שכנים של בית הספר, ובשבילנו הילדים, זה היה שטח המשחקים, זה היה הפארק הכי קרוב. אחרי הצהריים היינו חוזרים מהחדר, מהתלמוד תורה, אז היה מקום להסתתר בו, להתרוצץ בו, לטפס בו. ואחד המקומות האהובים עלינו היה בית הכנסת. שם מבנה בית כנסת קטן, ששימש את התלמידים. והיינו מאוד אוהבים, יודעים, כמו ילדים, לעצור אחרי ריצה, אחרי משחק מחבואים, להיכנס, לשבת, לשתות כוס מים, ללמוד משהו, להתחבש שם. זה היה חלק בלתי נפרד מהשטח שבו חיינו, בית הכנסת הקטן של בית הספר למלאכה. על הקיר של בית הספר, הייתה מסגרת זכוכית, עם סידורים מוכתמים בדם, סידורים מנוקבים בכדורי קליע, בכדורי רובה. וגדלנו על הטראומה הזו, על הפצע הזה. לפני 66 שנים, בדיוק בימים האלה, ראש חודש אייר, תשט"ז, פרצו מחבלים פדיונים, הגיעו ממצרים, דרך הים, דרך אשדוד, הפרדסים של ראשון, נכנסו לכפר חבד בשעת ערב, וירו לתוך אולם בית הכנסת. התלמידים היו אז בתפילת ערבית, והם טבחו עם מחשימם, הם טבחו את המדריך ועוד 5 תלמידים. הציבור היה בהלם. צריכים להבין, זה ציבור פצוע, אנחנו מדברים 7-8 שנים אחרי קום המדינה, 7-8 שנים אחרי קום הכפר. ציבור מצולק, ציבור שחלק שרדו את סטלין, חלק שרדו את היטלר, עברו את כל הצרות הנוראות, כל אחד היה שק של צרות. ועכשיו עלה המוות בחלוננו, מתחת הבית, הילדים שלנו. פחד, אנשים פחדו לצאת מהבית, לא יודעים מה עושים הלאה. כמובן העיניים ניסו לניו יורק, לקבל מהרבי את העידוד ולקבל מהרבי את התמיכה. ביום האחרון של השיבה הגיע מכתב מהרבי. הרבי כתב שבימים הראשונים היה לו קשה לעודד. כי וידום אהרון, הכאב היה כל כך גדול, אומר הרבי. שהיה לו קשה לתת הוראות אופרטיביות לפעולה, לתשובה הולמת. כמובן הרבי כתב בהתחלה מכתבים עם הוראה להתענות תענית שעות וכו'. אבל המכתבים העוצמתיים, כמו שהרבי הרגיל בהם, להפוך את זה לניצחון, להפוך את זה לעלייה גדולה. בימים הראשונים הרבי לא כתב את זה. להפך, הוא נתן ביטוי לכאב הלב, לתחושה הטבעית שצריכה להיות אצל יהודי של צעקה אמיתית, עד מתי? למה יאמרו הגויים, היה אלוקיהם? יוודע בגויים לעינינו, נקמע אדם עבדיך השפוך. אבל מי היום האחרון של השיבה? הרבי התחיל לכתוב מכתבים אחד אחרי אחד, שיש רק תשובה אחת. והתשובה הזו היא לא זכות, היא חובה, היא צו שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. בפיגוע הטרור הראשון בהיסטוריה, זה לא התחיל כאן בארץ, זה גם לא התחיל קודם אצל הבריטים. כשהיינו עוד במצרים לפני 3,300 שנה, פרו גזר כל הבן הילוד היורה תשליחו. ועם בן הוא והמיתן על האובניים, להרוג את הבנים, להשליך אותם ביהור, חס ושלום, להרוג אותם בחדר הלידה. והתורה כבר מלמדת מה התשובה היהודית העולמת לרוע, לאכזריות, לטרף כזה. כן ירבה וכן יפרוץ. להשיב איפה שהם פגעו. לתקן איפה שהם קלקלו. להוסיף איפה שהם ניסו לגרוע. אנחנו צריכים להסתכל איפה הם רצו לגרוע ושם לתקן. ביום ה-30 לאותו פיגוע בכפר חב"ד, היה אירוע ענק עם כל ראשי המדינה. והחליטו בין היתר על הקמת מגמה משוכללת לדפוס, ללמד שם בבית הספר דפוס. ומאותו דפוס, זה דפוס שכמו שאמרנו, זה היה שטח המשחקים שלנו. חיינו מהריח של הדפוס הזה. היינו אוהבים להתרוצץ בערב, עובדי הדפוס אהבו אותנו, הראו לנו איך לסדר את הדפים, לימדו אותנו קצת מהלכות הדפוס. ומאותו דפוס הודפסו במשך השנים מיליוני סידורים, מיליוני חומשים. אותה תפילה שהם רצו להפסיק. אותה תפילה התווספה פי כמה וכמה. הדפוס הזה לימד שאי אפשר להפסיק את השירה היהודית. יש לנו צו, שקורה אירוע נורא כזה. זה לא רק זמן לקטר ולפקוט ולדבר על הממשלה או על הצבא. יש הוראה לכל אחד מאיתנו, זה קריאה לפעולה. קרה משהו, אנחנו לא שואלים למה. למה יאמרו מצרים? אנחנו לא יודעים למה. אבל אנחנו כן יודעים מה. מה נשתנה? אנחנו יודעים מה צריכים לעשות אחרי שקורה אירוע כזה. אחרי שקורה שבר, צריכים להפוך אותו לניצחון. אחרי שקורה כאב, אחרי שקורה חס ושלום פצע הכי חמור, צריכים לגייס את הכוחות, ודווקא השבר הוא מעורר, הוא קטיליזטור, כדי לעשות דברים שלא היינו עושים אחרת. נמצאים בימי הספירה. אז כל אחד יחשוב איפה הוא יכול להוסיף באהבת ישראל. כל אחד יכול להוסיף, איפה הוא יכול להוסיף בלימוד, וזה יהיה לעילוי נשמתם של ההרוגים. אני רוצה לומר שני דברים מיוחדים במינם. בדיוק לפני תקופה קראתי, יש עיתונאי שנקרא צבי יחזקאלי. עיתונאי חשוב, בטלוויזיה, מתעסק הרבה עם העולם הערבי, כתב ענייני ערבים, והוא מספר סיפור מיוחד במינו. שיש בו כל כך הרבה הוראה, כל כך הרבה לקח, בדיוק בשבילנו, בשביל הציבור שנפגע, זה קרה אצלנו מתחת לבית, אז זה הוראה מיוחדת אלינו. הוא נפגש פעם עם אח שמו וזכרו, אני מצטער שאני מזכיר את שמו אפילו, עם זכריה זביידי, מחבל שביצע שכל כך הרבה דם יהודי, שפך דם על הידיים שלו. והוא ניסה פעם להרוג את צבי יחזקאלי. צבי יחזקאלי השתתף בלוויה של איזשהו מחבל, וזכריה זביידי ירה בו. וברוך השם, הכדור פספס ולא פגע. ויחזקאלי, כעיתונאי חרוץ, הסתקרן לפגוש את המחבל שניסה להרוג אותו. ולהבין מה יש לו בראש, מה מניע אותו. והם ישבו ושוחחו. וזביידי שואל את יחזקאלי, איך אתה מגדיר את עצמך? הוא אמר, אני ישראלי. ומה עוד? איזה עוד הגדרות אתה יכול לומר על עצמך? תרחיב קצת על הזהות שלך. אז הוא אמר, תראה, אני עברי, אני מדבר עברית. האמת היא שאני גם קצת ערבי, אני מדבר ערבית. ואז המחבל שואל אותו, כן, אבל מה הדת שלך? איך אתה מגדיר את העולם הרוחני שלך, את העולם האידיאולוגיה שלך? אז אומר יחזקאלי, אני לא צריך דת. דת זה משהו פרימיטיבי, זה כבר עבר מן העולם. אומר לו המחבל, אני אגיד לך בעיקר מי אתה. אתה בעיקר טיפש. כי אני ניסיתי להרוג אותך, כי אתה יהודי. ואתה הולך למות על משהו שאתה לא, על משהו שאתה לא מרגיש שאתה. והאמת היא, אומר המחבל, שגם אתה חושב שאתה יהודי. כי אתה עלית ארצה רק בגלל שאתה חלק מהעם היהודי. ולכן אנחנו רוצים לפגוע בך, דווקא בגלל היהדות שגרמה לך להיות פה. ואתה הולך למות בשביל משהו שאתה לא מרגיש אותו, שאתה לא חש אותו. ודווקא האמירה של אותו מחבל הייתה כן ירבה וכן יפרוץ. היא חרצה איזה חריץ בלב שלו של יחזקאלי. והוא התחיל לחשוב מי הוא ומה הוא, ומה קושר אותו, ואיך הוא הגיע לכאן, ועל מה אנחנו נלחמים כאן, ומה יחזיק אותנו בטווח ארוך להישאר. האם רק זה שאנחנו ישראלים? אז זה שאנחנו ישראלים, אז נעבור למקום אחר ולא נהיה ישראלים. והוא הבין שמה שמחזיק אותו פה בעומק הנפש, זה העובדה שהוא חלק ממסורת שנמשכת מאות ואלפי שנים, משהו מיסטי, משהו רוחני, שקושר אותו לאבותיו ואבות אבותיו. וזה גרם לו הרהורי תשובה, והיום הוא יהודי ירא שמיים בתכלית. ואת זה אנחנו צריכים לזכור, זה אירוע שכוון דווקא נגדנו, וכבר לצערנו הרב והעמוק לא בפעם הראשונה, והיא רצון מהקדוש ברוך הוא שזה כבר יהיה הפעם האחרונה. הם רוצים לפגוע ביהדות שלנו, וכל אחד צריך להוסיף, ביהודי שבו, באהבת ישראל שבו, בתפילה שלו, בלימוד שלו. ואני רוצה לספר בנושא הזה, דבר מרגש ביותר, שבהשגחה פרטית עצומה, ראיתי בשבוע שעבר. מה הפירוש שכשעושים משהו לעילוי נשמתו של נפטר, שמוסיפים איפה שנחסר, איפה שנהדר, רואים מיד בצורה פלאית, בצורה מיסטית, את היד האלוקית שמחזירה לנו באותו מטבע. אנחנו עומדים בערב ל"ג בעומר, וגם האירוע הזה לא נמחה מליבנו, ולא ימחה מליבנו. ועומד, והיו הדברים האלה על לבבך, ועומד כפצע גדול על הלב, והתעורר במלוא העוצמה בעוד 10 ימים. ואחרי אירוע בל"ג בעומר היה דבר, רק לספר את הסיפור הזה, השפתיים רועדות. יש אברך שיהיה בריא בשם חיים גנז, אני חושב שהוא ממודיעין עילית, והוא סופר סתם, והשם מרחם, היה לו אסון אישי במשפחה, הוא שחל את ביתו בת 5, שלא נדע, שאף אחד לא ידע. אחרי שהיה אירוע במירון, הוא חשב שעם הניסיון הנורא שלו, הוא יכול לחזק את בני המשפחות. והוא התחיל, משפחת אבלים ראשונה, הוא התחיל משכנים שלו, משפחת זקבח, שנפתח שם, נפטר אברך צעיר, אבא, בן 24, מנחם אושר זקבח. והוא נכנס לשם, יישב את האלמנה, היה תינוקת קטנה בת 1.5 שנה. הוא יישב עם האבלים, מאבלים אחרים, מי שהיה. הוא רואה שם על השולחן ברכונים. והיה כתוב צוואתו של מנחם אושר זקבח לברך ברכת המזון מתוך הסידור. צוואה? הלך אברך בן 24, מה פתאום הוא כתב צוואה? הוא שאל מה מדובר? אז אמרו שאותו יהודי יקר, אותו יהודי קדוש, הקפיד מאוד על ברכת המזון מתוך סידור. כשהוא היה מגיע לאירוע, לחתונה, לשמחה, הוא לא היה נוטל ידיים, עד שהיה ברור לו שיש בכיס ברכון, או שיש בסביבת מקום ברכון. ולעילוי נשמתו, האלמנה ביקשה שכל אחד יקבל על עצמו לברך ברכת המזון מתוך סידור. הוא קיבל על עצמו. חלפו כמה שבועות, הוא היה בדירת סופרים, דירה שסוחרים כמה סופרים וכותבים, והוא נוטל ידיים ואוכל, ואז הוא מגלה שאין איתו ברכון. נו, התחיל לחפש, לפשפש במגירות, בסדקים, אין שם ברכון. נו, אמר, אין לי ברירה, בסדר, אז אני אברך פעם אחת בלי ברכון. אבל מצד שני, הוא קיבל על עצמו. הוא קיבל את זה לעילוי נשמתו של הנפטר, להוסיף זכויות בשבילו. אז הוא אמר, אני לא אוותר. והוא הפך את המגירות והפך את המדפים, עד שמצא תחת איזה ערימת דפים, ברכון ישן, שכתוב שהברכה כתובה בכתב אשורי, בכתב סתם. כתב מאוד יפה, כתב מודפס, בדפוס, אבל בכתב אשורי. הוא בירך ברכת המזון, ואחר כך נעשה לו חשק לחכות את הכתב הזה. הוא היה בתקופה לא כל כך טובה בעבודה שלו. הוא סיים ספר נביא, ספר מגילות, וניסה למכור אותו, ולא כל כך הצליח. הסופרים, הסוחרים רמזו לו שהכתב שלו לא מן המשופרים. והוא אמר, נזדמן להזדמנות. אני יעתיק את האותיות המודפסות האלה, יעבוד על הגימורים, על הפינות, על השפיצים, על התגים למעלה, ואני עוד יותר טוב. כך הוא יושב, הוא מתיק איזושהי ברכה, או מתוך ברכת המזון, בדיוק בכתב הזה. נכנס מישהו, אחד מהסופרים, ואומר, יש יהודי מבורו פארק, שרוצה לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת כל אחד מהנפטרים במירון. להקדיש לכל משפחה מהנפטרים ספר תורה. והוא מבקש לראות כתבים של סופרים, צריכים פה 45 ספרי תורה, הוא מבקש לראות כתבים של סופרים. אותו אברך סופר, חיים גנז, שעכשיו סיים לכתוב בפרשה או ברכה, בכתב סתם מאוד יפה. אז הוא אומר, תן לו את זה, אני הרי אשתפר לכיוון הכתב הזה, תן לו את הפרשה הזו. אותו סופר חוזר מהר ואומר, מאוד מצחן ביניהם, והם רוצים שאתה תכתוב את הספר, ספר תורה שלם. ואז הוא שואל, אבל לעילוי נשמת מי אני אכתוב? מי מכל הנפטרים העיקרים האלו? לאיזה משפחה אני אכתוב את הספר? והוא אומר למשפחת זקבח, לעילוי נשמת מנחם אושר זקבח. זאת אומרת, הוא רק קיבל על עצמו החלטה טובה. לעילוי נשמת אותו אברך יקר, ואותו אברך משיב לו מהשמיים, בפרנסה, בכל טוב. וזה גם מצב לכל אחד מאיתנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. לא מספיק לדבר על הממשלה ולא מספיק לדבר על הצבא. זה התפקיד שלהם, והקדוש ברוך הוא ייתן להם בעזרת השם את השכל ואת החוכמה לעשות את הדבר הנכון. אבל יש התפקיד שמוטל עלינו, כיהודים מירי שמיים, שליחות ייחודית שמיועד לכל איש ואישה. ואנחנו צריכים להוסיף איפה שהם קלקלו. להביא עוד ילד יהודי לעולם, ולתת לו חינוך יהודי, ו... לעזור למשפחות היקרות האלה, ולהוסיף כל אחד במה שהוא צריך להוסיף אצלו, פחות לשון הרע, ופחות, בטח בימים אלו של הספירה, ופחות כעס, ופחות נקמנות, ופחות הקפדה. המעשים הטובים האלה יהיו לעילוי נשמתם. אבל יוסיפו גם לכל עם ישראל, יוסיפו להגביר את הטוב בעולם, ולתת לו לנצח. כמו שאמרנו, הנקודה הזו קשורה בקשר ישיר לשיעור התניא שהתכוונתי לומר היום. תכננתי כבר את השיעור הזה שבועות מראש, אבל ככה יצא, שקדוש ברוך הוא רצה שהשיעור הזה ייאמר אחרי הפיגוע הנורא הזה. וכאן בשורות שאנחנו הולכים ללמוד, יש חיזוק עצום, חיזוק עצום להתמודדויות שלנו, למפגש הזה עם הרוע, למפגש הזה עם הטרף, למפגש הזה עם האכזריות, שכל יהודי עומד ושואל, עד מתי, מה בכלל אפשר לעשות נגד רשע כזה, נגד שפל כזה? וכאן בספר התניא אנחנו מקבלים עידוד עצום. כמובן התניא לא מדבר על מלחמה עם הגוי החיצוני, אלא עם הגוי הפנימי. אבל הדברים הם אותו דבר. והשורה שבה אנחנו הולכים להתמקד היום, וצריכים לחשוב על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אומר רבינו הזקן נקודה עצומה. הקדוש ברוך הוא עוזר לטוב. תדעו לכם, אומר אדמו"ר הזקן, שכשיהודי מתחיל להוסיף בטוב, יש לו את העזרה של הקדוש ברוך הוא והטוב מנצח. הטוב והרע הם לא כוחות שקולים. ובטח לא כמו שנראה שהרע חזק יותר מהטוב. האמת היא שכשיהודי מפעיל את הטוב, כשיהודי מדליק אור, אז הטוב מנצח והרע מסתלק, וסוף סוף רואים את ההתגברות ואת ההתפשטות של הטוב. וזאת נקודה עצומה שכל אחד צריך לשים לעצמו מול העיניים. שוב ושוב אנחנו שואלים את עצמנו, בכל מעגל של חיים, מה יותר חזק? הטוב או הרע? מה אנחנו יותר? מה אני יותר? מה אתם יותר? מה כל אחד? מה הילדים שלנו? הם יותר טוב או יותר רע? לפעמים אדם נפגש עם חוצפה של ילד, להבדיל מכל החלק הראשון של השיעור שדיברנו עליו קודם, להבדיל אלפי הבדלות. אדם נפגש עם חוצפה של ילד, עם התרסה של ילד, עם חוצפה של אדם בבית הכנסת, עם עזות מצח של איזשהו שותף, של איזשהו חבר, איזשהו שכן. ואתה שואל את עצמך, איך להגיב לו? יש טעם להגיב בטוב, להגיב בנוחות, להעיר. אולי אנשים הם רעים, אנשים בטבעם הם נצחנים, הם רואים רק את עצמם, הם אנוכים, הם אגואיסטים, אין בשביל מה להשקיע בכלל. באותו דבר אדם שואל לגבי עצמו. אדם מכיר את הניסיונות שלו, את האתגרים שלו, את הנפילות שלו, הוא שוב ושוב מנסה ומרגיש שהוא מטפס על קיר חלק. ושוב אותה שאלה. האם באמת, מה אני יכול לעשות? האם באמת הטוב שלי יותר חזק? בעניין הזה זאת שאלה פילוסופית מאוד גדולה שההיסטוריה שלה כגיל העולם, מאז ומתמיד אנשים שואלים, החוקרים שואלים בכל השדות, האם אנשים טובים או רעים? מה אנשים יותר טובים או יותר רעים? אז האמת היא שכבר בתורה יש בזה סתירה מאוד מאוד חזקה. סתירה מפורשת. מצד אחד נאמר, בסוף היום השישי, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בסוף היום השישי, הקדוש ברוך הוא מסתכל אחורה, על כל השבוע, על השישה ימים שהוא ברא עולם, יקום שלם, שמש, ירח וכוכבים, טבע ואדם, והוא מסכם בסיפור גדול כביכול, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה לא סתם טוב, זה טוב מאוד. העולם הזה הוא עולם נפלא. הוא עולם מדהים, הוא עולם עם פוטנציאל עצום, הוא עולם שכל רגע של חיים הוא אינסופי. מצד שני, מדפדפים כמה דפים. ואחרי המבול, נוח יוצא ומקריב קורבנות, וירח השם את ריח הניחוח ויאמר, לא אוסיף עוד, כלל את האדמה בעבור האדם. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין טעם להמשיך ולקלל את האדם, אין טעם להמשיך לחוס עליו, אין טעם להניש אותו בעונשים מוחלטים כאלה, כמו המבול. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, כי מדובר באדם עם יצר רע, עם נטיות רעות, אז מה אני חוס, מה אני, כל 100 שנה יעשה מבול? אז הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יעשה מבול יותר. כך פשטות התורה. אז זאת סתירה עצומה. מן הצד האחד נאמר שהעולם הוא טוב מאוד. מן הצד השני, כשמדובר על האדם, שמהו העולם בסופו של דבר? העולם הוא לא בעלי החיים שיש בו. מי שמנהל את העולם זה האדם. האדם הוא טבור העולם, הוא לב העולם, הוא במרכז העולם. והאדם, מה שיש בתוכו, זה יצרה. אז איך אפשר להגיד שהעולם הוא טוב מאוד, אם האדם הוא רע מנעוריו? ובכלל שואלים המפרשים, מה פשט הפסוק, יצר לב האדם רע מנעוריו? זאת סיבה לא לקלל את האדמה. הרי בסוף פרשת בראשית נאמר ההפך. שהיות שהקדוש ברוך הוא ראה שיצר לב האדם רע מנעוריו, אז הוא אמר, הם חטא האדם אשר עשיתי. אז מה פשט? זה שהאדם הוא רע, זה סיבה לרחם עליו? או להפך, סיבה להחמיר אותו ולמחות אותו מהעולם חלילה? אז מה כוונת הפסוק יצר לב האדם רע מנעוריו? האם האדם הוא טוב או רע? אגב, הנושא הזה הוא גם סיבה למחקר בכל כך הרבה מערכות פסיכולוגיות, חינוכיות, בעולם הפשע, בכל כך הרבה תחומים יש לזה זיקה. לדעת אם האדם הוא טוב או רע, מה האדם הוא יותר. יש ניסוי מפורסם שעשו בסטנפורד בארצות הברית לפני עשרות שנים. היה אדם בשם זימברדו, חוקר התנהגות, וככה הוא מספר שהוא נתן לאנשים ביד כוח. הוא אסף קבוצה של סטודנטים מהרחוב בצורה אקראית, אנשים נורמטיביים, נורמליים, אנשים מן השורה, שביום רגיל כשאתה פוגש אותם, אז הם עוצרים לך במעבר חצייה, ואומרים לך תודה במקולת, ואומרים לך בוקר טוב ברחוב. והוא חילק אותם חצי אסירים וחצי סוערים. הוא הכניס אותם למין מרתף, הפך אותו כאילו לבית כלא. חצי היו אסירים וחצי היו סוערים. והסוהרים היו צריכים לשמור על הכללים, לגרום לאסירים לחיות שבועיים בתוך כללים. וכמובן שהאסירים התמרדו מאוד מהר. והסוערים היו צריכים להחזיר את הסדר, זה היה האתגר שלהם. והם הפעילו כוח, הם השפילו את האסירים, זה הפך להיות מלחמה, הפך להיות קרב בין האסירים לסוערים, מי צפצף יותר על השני. והסוערים הפעילו נגדם כוח, והשפילו אותם, ובודדו אותם, התנהגו כלפיהם בצורה נוראה, עד כדי כך שהיו צריכים להפסיק את הניסוי. אז מזה הוא למד שהאדם הוא מפלצת, רק תיתן לאדם כוח, הוא מפלצת. כמובן זה מאוד מייאש, יצר לב האדם רע מנעוריו, זה מאוד מייאש. אז מה הפשט בזה? מצד שני גם יש כל כך הרבה טוב בעולם, כל כך הרבה חסד, וכל כך הרבה עזרה, וכל כך הרבה אמפתיה. ואפילו אצל חסידי אומות העולם, בתקופות הכי קשות של הרשע ושל השפלות, ראינו ניצוצים של אור, ראינו אנשים שנתנו את עצמם. אז מה התשובה? העולם הוא יותר טוב או יותר רע? מי יותר חזק, הטוב או הרע? מה האדם? העולם הקטן, האדם, מה הוא? הוא יותר טוב או יותר רע? מה הבסיס שלו? מה הבייסיק שלו? מה הברירת מחדל שלו? טוב או רע? כאן אומר אדמור הזקן דברים מיוחדים במינם. הוא מדבר כאן על הבינוני, על האדם הזה, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, האדם שמתמודד מול הרע ויכול לו, האדם שנמצא על פי חרב, האדם שמצד אחד מתוכו עולים לו תאוות, ועולים לו ספקות, ועולים לו עירורים, ויחד עם זה הוא שולט בזה. הבינוני הוא פלא, הבינוני הוא נס. מבפנים, לכאורה הוא קרוב יותר לרשע. אבל מבחוץ, באורך, בכל מה שנוגע לעולם המעשה, הוא לא נותן ליצר הרע להקות בו. הוא שולט בזה, יש לו ברקסים טובים, מעצורים טובים, ובמחשבה, דיבור ומעשה, אומר אדמור הזקן, הבינוני שולט בו. איך הוא מצליח? אז בפרקים הקודמים הוא אמר שהבינוני מתפלל. זה הכוח שלו. בבוקר הוא חושב על התפילה, הוא לומד חסידות לפני התפילה, הוא מפעיל את הראש, הוא מפעיל את המוח, הוא אדם שחי עם מודעות מאוד מאוד גבוהה, עם הערה, עם השראה מאוד גבוהה. אחר כך הוא אמר שהבינוני שולט על הלב, המוח שולט על הלב, הוא דוחה את המחשבות הרעות, יש לו כוח לדחות. וכאן בפרק י' ג', אדמור הזקן מוסיף נקודה שלישית. הוא מביא פסוק שמובא בגמרא במסכת ברכות, בסוף פרק ט' ברכות. בינונים זה וזה שופטן, שנאמר כי יעמוד למין אביון להושיע משופטי נפשו. אומר אדמור הזקן, לבינוני יש עזר שלישי. אחרי שהוא מתפלל ואחרי שהוא שולט עם המוח על הלב, יש לו עזר שלישי. והעזר הוא ההערה שמאיר אור השם על נפשו. הקדוש ברוך הוא נותן יותר כוח לטוב. הקדוש ברוך הוא מלמעלה נותן יד לאדם שפותח פתח ומחזק אותו. זאת אומרת, נראה פה שהאמת היא שהמאבק בין הטוב הרע זה לא מאבק שווה. ובטח שלרע אין יותר כוח מהטוב, אלא הטוב יותר חזק. למה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בצד הזה. אז מה הפשט? אנחנו הרי רואים כל כך הרבה רע, ויצר לב האדם רע מנעוריו. כנראה שהתשובה היא מאוד פשוטה, וזה נראה מהראיה שאדמור הזקן מביא פה. הרע הוא יותר טבעי. הרע הוא יותר ראשוני, הוא יותר בסיסי, הרע הוא גם יותר אלים. בטבענו, כשאנחנו יוצאים בבוקר לרחוב, אנחנו מרגישים את עצמנו, מרגישים את הרצון להיות נוכחים, זה הבסיס, זה הברירת מחדל, ולכן מי שיעלה עלינו ומי שיתחיל איתנו, אנחנו נחזיר לו בכל הכוח. הרע הוא גם יותר אלים, הוא יותר אימפולסיבי, הוא יותר, הרבה יותר בוטה. אבל, וזאת הנקודה הגדולה, הטוב הוא יותר אמיתי. הטוב הוא יותר מהותי. הרע הוא רגשי, ולכן הוא יותר מהיר, הוא יותר בועט. אבל הטוב הוא הגיוני. ובסופו של דבר, אחרי שאדם מתפרץ ואדם כועס, אדם עוצר. והוא רוצה דווקא לעשות את מה שנכון, ואת מה שנכון לטווח ארוך, ואת מה שיותר שכלי. ובמילים פשוטות, הרע חזק עד שהטוב מתעורר. אבל כשהטוב מתעורר ומראים לאדם טוב, בטווח הארוך הטוב מנצח. ולכן אם אנחנו שואלים, מצד אחד הקדוש ברוך הוא מעיד שהאדם טוב, מצד שני הקדוש ברוך הוא מעיד שהאדם רע, מה התשובה? האדם רע עד שמאירים את הטוב. אבל ברגע שמאירים טוב, ברגע שמציתים גפרור, החושך נעלם מאליו. ואני הוכיח את זה, זה נשמע הפתעה, זה נשמע חידוש, זה נשמע אמונה גדולה, אבל אנחנו נוכיח את זה מכל הכיוונים. מביא לזה אדמור הזקן ראיה מאוד פשוטה. וראיתי, כך אומר שלמה המלך, החכם מכל האדם, וראיתי, ממרום ניסיונו, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. אומר שלמה המלך, מה שגיליתי ממרום ניסיוני, שהחוכמה מנצחת את הטיפשות, כמו שהאור מנצח את החושך. האור לא צריך להילחם עם החושך. ברגע שמציטים אור, החושך נעלם מאליו. עד כמה שהחושך נראה סמיך ואווה, אבל כל המציאות של חושך היא רק היעדר האור. ברגע שמציטים גפרור, איך אומרים אצל חסידים? חושך לא מגרשים במקלות. חושך מגרשים באור. עד כמה שהרע נראה חזק ואימפולסיבי? עד שמאירים אור. כשמאירים אור, טבע האור שהוא מנצח. טבע האור שהוא גובר והוא מסלק את הרע. וכך גם באדם עצמו, נכון שאדם פועל באגרסיביות ועושה טעויות, אבל זה תמיד לטווח קצר. בטווח הארוך, אחרי שהוא נרגע, הוא חושב על עצמו, הוא תמיד ישאל את עצמו, למה עשיתי את זה? אומרים על רב לוי יצחק מברדיצ'וב שהרים פעם את העיניים ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ראיתי יהודים שמקיימים מצווה מברכים שהחיינו. לא ראיתי יהודי שעובר עבירה ומברך עליה שהחיינו. נכון שאדם מתפתה ואדם נגרר אחרי הרע שבו ועושה טעויות, אבל הוא לא מברך על זה שהחיינו. בתוך תוכו הוא יודע שזה לא הדבר הנכון. ולכן לרע יש כוח עד שמאירים טוב. כשמאירים טוב, הטוב חזק יותר והוא מנצח. בואו נספר על זה סיפור מופלא. כי לא יהיו הדברים בבחינת אמונה, אלא בבחינת מראה עיניים. לפני קרוב ל-40 שנה, 37 שנים, בנימין נתניהו היה שגריר ישראל באום, היה עשה את התפקיד הראשון, הממלכתי הראשון שלו, והוא היה בארצות הברית. בליל שמחת תורה, תשמ"ה, בלילה השני של שמחת תורה, בחוץ לארץ יש יומיים חג, הוא בא עם כל הפמליה של השגרירות באום, הוא בא להקפות אצל הרבי מלובביץ'. הישראלים עושים יום אחד חג, אז ביום השני הם יכולים לבוא עם הרכבים, עם כל ההבטחה, ובמילא תמיד שגרירי ישראל באום, ובכלל שגרירי ישראל בוושינגטון, בארצות הברית, היו באים מדי שנה לבקר את הרבי בלילה השני של שמחת תורה, להשתתף בהקפות, להתרשם, להתעורר, להתרומם עם בית ישראל. השיחה שלו עם הרבי התחילה ככה בצורה טעונה, אלה היו ימים מאוד מאוד גרועים לישראל באום. מתי בעצם לא, אבל אז היה רבי מיוחד. מלחמת לבנון הראשונה, ישראל בעצמה לא ידע בדיוק מה הכיוון, הסתבכה בתוך לבנון, קדימה ואחורה. העולם היה נגדנו, ארצות הברית אפילו כעסה מאוד על המלחמה הזו שהיא לא הבינה עד הסוף את המטרות שלה. ובאותם ימים לייצג את ישראל באום היה קשה מאוד. היה אז רוב אוטומטי נגד ישראל, הליגה הערבית הייתה בשיא כוחה, הגוש הסובייטי היה בשיא כוחו, מדינות אפריקה כולן היו נגדנו. לכל החלטה שעלתה נגד ישראל, לכל הצעה, היה מיד רוב נגד. היו יכולים להעביר החלטה שבישראל לא מאירה השמש. שבישראל אנשים הולכים עם הראש למטה, עם הרגליים למעלה. היה לזה רוב אוטומטי. וביבי מספר עד כמה שמאתגר לייצג את מדינת ישראל שם. והרב אומר לו משפט, שאני עצמי באוזניי שמעתי אותו מביבי כבר כמה פעמים. וביבי עד היום לא מפסיק לחזור עליו. בכל מסגרת, אגב, נתניהו חזר אליו אפילו על בימת האום. לפני 10-15 שנה כראש ממשלה, הוא היה באום ובאומץ רב סיפר את זה על בימת האום. הרב אמר לו, תשמע, אתה הולך לבית השקר הנצחי. כן, למעוז השקר, לגרעין של השקר בעולם, שם אתה נמצא. אבל תדע לך, תדליק נר אחד של אמת. ונר אחד של אמת מסלק את החושך הסמיך ביותר. ומה שאני רואה באותו רגע, אתם יודעים, כמו וורט, כמו דבר תורה, כמו משפט של אמונה, של רבי, כמו משהו שצדיק רואה מלמעלה. רבותיי, חלפו קרוב ל-40 שנה, בואו נבחן את המשפט הזה. האם הטוב ניצח או חס ושלום, הרע יתגבר. הליגה הערבית איננה, הגוש הסובייטי איננו, מדינות אפריקה, חלקן כבר חתמו איתנו הסכמי שלום פעילים, חלקן בהסכמים שבשתיקה. העובדה היא, שהרע חזק עד שמאירים טוב. אבל כשמאירים טוב וכשמגבירים את הטוב, העזר הוא, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא כאן, הבינוני הוא לא לבד. האדם הבינוני הזה שחיה ומלפי חרב, שכל רגע בחיים הוא יכול למעוד והוא מצליח ומתגבר. מאיפה העזר, הכוח השלישי שלו, אחרי שהוא מגביר את הטוב בתפילה, ואחרי שהוא מגביר את המוח על הלב, העזר השלישי מגיע מהנקודה הזו מלמעלה, שפשוט בטבע העולם הקדוש ברוך הוא חקק, זה לא נס. זה לא פלא. הקדוש ברוך הוא חקק בטבע העולם שהחוכמה יותר מעניינת מהטיפשות. והאור יותר אטרקטיבי מהחושך. אז לכן, בוודאי שהרוע יכול לנצח. אבל זאת אשמה שלנו שאיננו מגבירים טוב. התורה כדרכה אומרת את זה בשתי אותיות, במילה. כי תצא למלחמה על אויביך. וידועה השאלה, כל המפרשים לדורותיהם שואלים כולם את אותם שאלות על הפסוק הזה. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. וכל המפרשים שואלים את אותם שאלות במוסר, בחסידות, בפשט, כולם אותם שאלות. א', כי תצא למלחמה. מה זה למלחמה? למלחמה הידועה. צריך להיות כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. זה יכול להיות מלחמת לבנון הראשונה, לבנון השנייה, יום כיפור, ששת הימים. מה זה כי תצא למלחמה? איזו מלחמה זו? ב', מה זה כי תצא לשון יחיד? מי יוצא למלחמה לבד? למלחמה יוצא עם שלם כי תבואו אל הארץ. היה צריך להיות כתוב כי תצאו למלחמה. מה זה כי תצא למלחמה לשון יחיד? והשאלה השלישית והנוגעת לענייננו בעיקר, מה זה על אויביך? יוצאים למלחמה נגד אויביך, מול אויביך, לא על אויביך. והתשובה החסידית היא שכתובה כבר לפני כן בספרי מוסר, וכתובה לפני כן בכל הדורות כתבו יהודים. מדובר על מלחמת היצר, לאותה מלחמה שיוצא אדם לבד, בגפו, בבדידותו, אף אחד לא רואה. אין תקשורת, ואין עיתונאים, ואין מי שימחק כף. זה הוא מול הקדוש ברוך הוא. כי תצא למלחמה, וזאת המלחמה הידועה, כי זאת המלחמה שלא נגמרת אף פעם, מהרגע שהוא פותח את העיניים עד הצד השני של החיים. ומבטיחה התורה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אם רק תצא למלחמה, אתה על אויביך. אתה לא באותה רמה של האויבים, אתה לא באותו חוזק של האויבים, כי בצד הזה נמצא הקדוש ברוך הוא. והעזר הוא, כמו שאומר הקדוש ברוך, אומר כאן ספר התניה, היא ההערה שמאיר אור השם על הנפש האלוקית. הנפש האלוקית לא נלחמת לבד. עד כמה שהיא לא אטרקטיבית ולא אלימה ולא אימפולסיבית ולא בוטה, כמו הנפש הבאמית, אבל היא לא נלחמת לבד. היא נלחמת עם הקדוש ברוך הוא שעוזר לה, אם היא רק תתחיל. אם היא רק תקפוץ למים, אם היא רק, כמו נחשון בן עמינדב, תעשה את מעשה מסירות הנפש שלה. ובמילא הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוח, והיא תנצח. ואני רוצה לומר, מוריי ורבותיי, זה לא רק כמו שהראיתי עכשיו, שעד לעומת לפני 40 שנה הטוב מנצח בעולם. האמת היא שאם נסתכל, זה כל ההיסטוריה העולמית. בואו נבחן רגע 4,000 שנה של היסטוריה. לפעמים צריכים להגביע את הראש מעל ההווה, מעל העיתון שקראנו הבוקר, מעל הכותרות הנוראות והמצמררות, ולהסתכל בצורה רחבה. יש משפט מדהים שצריכים לזכור אותו. אם אתה רוצה לדעת כמה רע, תקרא עיתונים. אבל אם אתה רוצה לדעת כמה טוב, תלמד היסטוריה. אם אנחנו רוצים לדעת לאן העולם הולך, צריכים להרחיב את המבט וללמוד היסטוריה קצת. ואין שאלה מבחינה היסטורית. אברהם אבינו היה אדם יחיד בעולם שהאמין בכל אחד. זרקו אותו לאש על האמונה שלו, כולם סביבו היו פגנים, עובדי אלילים. חלפו 4,000 שנה. כל העולם הוא אברהם אבינו. כל העולם הנאור, לפחות בנצרות, האסלאם, להבדיל היהדות, כל העולם הנאור באירופה, כולם מאמינים באמונתו של אברהם, בכל אחד. אין בעולם הנאור אנשים שמאמינים בעצב האבן. אומר הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, הם אותו האיש הנוצרי ואותו האיש המוסלמי, הם היו הקבלני משנה להפיץ את אמונתו של אברהם אבינו בעולם. בסוף היא זאת שמתקבלת על הלב. אברהם אבינו הוא האדם המשפיע בהיסטוריה. כל העולם, 4 מיליארד מתוך 6 מיליארד, מאמינים באמונתו של אברהם, בכל אחד, כל מופשט שאינו נראה בעיניים. אלימות. כמה שקשה וכל אירוע של רצח מזעזע ומעורר זעקה. אבל עד לפני 70-80 שנה, כל העולם היה מלא מלחמות. כל העולם, חיים של יהודי, היו אפס, היו זבל, היו שווים פחות מחיים של בעל חיים. עד לפני 400-500 שנה, כל העולם היה מלא באלימות. כל מלך שרצה לצאת למלחמה היה משבש את העולם כולו. אבא שרצה לבדר את הילדים, היה לוקח אותם לקולוסיאום, לוקח אותם להופעה של רצח, של אכזריות כנגד בעלי חיים. העולם הולך ומתקדם לקראת הגאולה, היום אסור לפגוע בחתול. היום מלחמות יצאו מהאופנה, פוטין יצא למלחמה, לא קלט שהכללים השתנו. כל העולם יצא נגדו. כמה שההווה הוא קשה, אבל אם נסתכל על העולם במבט רחב, כך בעניין של הרעב והסובה, איך אומרים, היום יותר קל, השם מרחם, יותר מצוי למות מקוקה קולה, מאשר למות מרעב. הבעיה היא עודף שפע, עודף אוכל, ולא מיעוט אוכל. לכן צריכים להרים את הראש בגאווה, ולדעת שאם הקושי הזה שבו אנחנו נמצאים, אבל הקושי הוא תוצאה של אין מספיק טוב. וכשאנחנו נעיר יותר, זה יתחיל מהמעגל הפרטי, כל אחד מעצמו, והילדים שלו, והמשפחה שלו, הקדוש ברוך הוא ייתן עזר לאור, עזר לטוב, והטוב יסלק את החושך, והטוב יעלים את החושך, ונזכה כבר לגאולה אמיתית ושלמה, שקדוש ברוך הוא ארנינו גויים עמוק, ידם עבדיו יקום, וזאת תהיה הנקמה הגדולה ביותר, שנראה כבר את האור של משיח, את האור של בית המקדש, את האור של ירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, אשתה בעגלה ובזמן קריב, בקרוב ממש.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.